אתם מאזינים
רוסיה מגייסת שכירי חרב אכזריים במיוחד למלחמה באוקראינה על בשר התותחים של ולדימיר פוטין. אני עטילה שומפלבי וזאת הכותרת. ימים אחדים לאחר תחילת המתקפה הרוסית ההרסנית באוקראינה, נפוצו ידיעות על הכוחות המיוחדים של הצ'צ'נים, הלוחמים לצד החיילים הרוסיים ברחבי אוקראינה. בימים האחרונים נוספו ידיעות חדשות על גיוסם של אלפי מתנדבים איסלאמיסטים מערבות סוריה והמזרח התיכון. אז מי הם שכירי החרב של הרודן הרוסי, עד כמה הם אכזריים ומה הם מחפשים באוקראינה הקפואה? הדוקטור ג'ניפר שקבטור, הפרופסור אייל זיסר והדוקטור ענת ברקו על צבא הדם של נשיא רוסיה. דוקטור ג'ניפר שקבטור, עד כמה התופעה הזו של שכירי חרב שקונים אותם ברוסיה היא מקובלת ומוכרת?
כן, עטילה, למעשה זו תופעה שהיא הולכת עוד לברית המועצות. ברית המועצות וגם רוסיה של ימינו לא אהבו אי פעם קשר ישיר לאירועים מלחמתיים כאלה או אחרים. תמיד העדיפו לעשות את זה כביכול בידי זרים. והרעיון של שכירי חרב היה מאוד אטרקטיבי גם מהבחינה של הניתוק האפשרי של מדינה מהמעשה. כלומר, זה שהמדינה יכולה לומר, אנחנו לא קשורים לזה, זה אנשים שהם לא שלנו. וגם מבחינת היעדר האחריות כלפי אותם אנשים, כלומר, מה שלא קורה איתם, זו בעיה שלהם. עכשיו, העניין הזה של שכירי חרב ברוסיה הגיע לתודעה ציבורית משמעותית בתחילת המלחמה בסוריה, כשנודע על הפעילות של קבוצת וגנר, שלמעשה זו הייתה קבוצה של שכירי חרב, שנסחרו על ידי באדם כמו דמיטרי פריגוז'ן, אחד המקורבים ביותר לפוטין, וזו קבוצה של אנשים שהיו מיומנים היטב, ונשלחו להילחם בסוריה. ולאחר המלחמה בסוריה, הם גם המשיכו ליעדים הבאים, ולפי מה שידוע לנו, הם לוחמים גם היום באוקראינה.
האנשים האלה מה? הם אכזריים יותר? הם לא רואים בעיניים? הם באים כדי לרצוח, לבזוז וככה ולאנוס? זאת המשימה שלהם בעצם?
לאו דווקא, אלה אנשים שפשוט, שמרוויחים את ההכנסה שלהם מזה שהם מבחינתם חיילים, ואז משם זה כבר תלוי במקום הספציפי, אם הם בוזזים או לא, אבל זה פשוט תפקיד בשכר, כלומר, להבדיל מהצבא שאנחנו מכירים, צבא שהוא צבא עממי אפשר לומר, זה מודל אחר, שבו סוחרים אנשים שהולכים ונלחמים לכל מטרה שתהיה. האם הם תוך כדי בוזזים ואונסים, זה כבר תלוי מקרה.
בהיסטוריה של רוסיה, מרצ'נרים, כאלה שכירי חרב, זה תופעה מוכרת? זה משהו שצארים השתמשו בהם בעבר?
בהחלט, זה תמיד דבר שאני לא יודעת עד כמה יש ידיעות ברורות מתקופת הצארים לגבי העניין הזה, אבל האטרקציה של שכירי חרב היא ברורה, כלומר מלכתחילה המדינה מתפרקת מאחריות שלה. אגב, יש לציין שמתחילת המלחמה באוקראינה גם הגיעו ידיעות על כך שחיילים בסדיר הכריחו אותם לחתום על זה שהם לא חיילים יותר והם למעשה עובדים לפי חוזה. מרגע שחייל הופך לשכיר, למעשה אין כלפיו את כל האחריות הצבאית והמדינתית שחייל יכול לצפות לו, זה שכיר שמת בשביל המשכורת שלו, וזה תמיד הרבה הרבה יותר נוח ככה לרוסיה.
דוקטור שקבטור, הצ'צ'נים, גם הם סוג של שכירי חרב של פוטין בימים אלה.
כן, הצ'צ'נים הפכו לאחת הקבוצות המשמעותיות ביותר בנוכחות שלהם מבחינת האגרסיביות באוקראינה, מבחינת זה שהם באמת מגיעות אלינו תמונות של ביזה ושל ככה לוחמה עד הסוף מהצד הצ'צ'ני. עכשיו, מלחמת צ'צ'ניה הייתה אחת המלחמות היותר קשות של רוסיה לפני המלחמה הנוכחית.
Я хочу сказать украинскому народу,
клоун Зеленский, да он обманывает вас, да, оскорбляющий, да он чеченцев, россиян, да он.
מלחמת שצ'ניה השנייה הסתיימה בכך שפוטין הצליח להכתיר את רמזן קדירוב, שהפך לעושה דברו. פוטין העניק לו וממשיך להעביר ולהעניק לו סובסידיות רבות וכספים רבים מאוד שקדירוב מעביר למקורביו. ומה שבתמורה קדירוב מעניק זה נאמנות מוחלטת לפוטין, וגם ככל הנדרש אנשים שנשלחים לנקודות החמות השונות כדי לתמוך במאמצים הרוסיים, בין אם זה בסוריה ובין אם זה כרגע זה באוקראינה. ומה שמעניין בהתפתחות הזאת זה שלמעשה צ'צ'ניה וגם דגסטן, הרפובליקות המוסלמיות של רוסיה, הן איזשהו מוקד לרדיקליזציה אסלאמית. והמדיניות הזאת של קדירוב היא נועדה לנתק את את הרצון של האנשים האלה שהם מאוד מנוסים במלחמה, ורבים מהם הם יוצאי מלחמת צ'צ'ניה השנייה, להעביר את המיומנות הזאת שלהם בלחימה לאזורים אחרים ולנתק אותם מהג'יהאד. אז יש לנו פה דוגמה מאוד ייחודית של מדינה מוסלמית ומוסלמים שנלחמים במלחמות שאין להן שום קשר לא לג'יהאד ולא לאסלאם ולא למלחמת קודש כלשהי, אלא הם פשוט שכירי חרב שממומנים על ידי השלטון, אבל לא מוכרים על ידי השלטון כחיילים במשרה מלאה.
דוקטור ג'ניפר שקבטור, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. הפנטזיה של שכירי החרב היא להגיע לאירופה ולחזור אחרי כמה שבועות של לחימה עם סק מלא בדולרים. הכסף הזה יהפוך את אותם לוחמים לעשירים בארץ מוצאם אי שם במזרח התיכון. ואם מלאך המוות יופיע במקרה, אז גן העדן על עשות הבתולות שלו יחכה לשהידים בשערים פתוחים. ואת האידיאולוגיה הזו קשה מאוד לנצח. הפרופסור זיסר, היסטורית, מי אלה שכירי החרב האלה? מה הם עושים? מאיפה הם באים? מה הם רוצים? והאם הם מאומנים בכלל כדי להילחם במלחמה?
בשאר בקושי שולט בסוריה. אז אני לא רואה אותו פתאום מוצא אנשים שאין לו כדי לשלוט על סוריה, אני לא רואה אותו שולח אנשים בהמוניהם. אבל אחרי שאמרתי את זה, הרי סוריה, לוב, מדינות רבות אחרות ברחבי המזרח התיכון, הן מדינות ארוסות, עם שיעורי אבטלה נושקים לשמיים, אז תמיד יש לך שם אנשים שמוכנים בשביל ה-100 דולר, 200 דולר שמבטיחים להם, זה פי 10 מהמשכורת הממוצעת בכל אחת מהמדינות האלה ובמדינות אחרות, להתנדב, להילחם קצת בשביל הכיף וקצת בשביל המשכורת. מי שמשלם כסף וכסף טוב, ימצא אנשים ברחבי המזרח התיכון שבשמחה רבה יבואו להילחם בשבילו.
הם יודעים האנשים האלה שהם הולכים אל מותם?
אני לא חושב שהאנשים האלה, נניח בניגוד למתנדבים מהמערב שזרמו לדעש ושם תוחלת החיים של מתנדב הייתה כמה חודשים, כאן אני לא מניח שהם מתנדבים כי הם חושבים שהם הולכים אל מותם. אני מניח שהם מעריכים, נלך, נרוויח, נעשה הכל כדי לשרוד ונחזור חזרה, עשירים. או נשאר במערב.
התופעה הזו של שכירי חרב היא לא חדשה, נכון? הרי אנחנו רואים את הלוחמים המוסלמים צצים ומגיעים מדי פעם בעימותים מזוינים ברחבי העולם לאורך השנים.
כן, צריך להבדיל, אבל שיש מלחמות, דאז' זה הדוגמה האחרונה, של מתנדבים על רקע אידיאולוגי. כלומר, מעבר לכל הדברים שאנחנו הזכרנו כרגע, אז יש כאן את העניין האידיאולוגי שאני בא להילחם מלחמת ג'יהאד, מלחמת קודש, לא רק ממלא את הכיס, אלא את הנשמה באיזה תחושה של שליחות וייעוד. אבל לצד הדברים האלה, אנחנו מדברים על אנשים שהאיראנים הביאו ללחום בסוריה, אותן מיליציות שיעיות. זה פשוט אנשים צעירים, מוכי גורל, נהדרי כל עתיד, שאתה תופס אותם, כי יש רבים כאלה, ומביא אותם להילחם את מלחמתך. זאת התופעה, יש חלק שברחו והפכו להיות פליטים, מיליונים כאלה, רק מסוריה, 8 מיליון פליטים במרחב שסביב לה עד אירופה, אז יש חלק שברחו, ואלה שלא הצליחו לברוח, אז זה העתיד. אין עתיד טוב יותר.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
אם אני צריך לבקש ממך, פרופסור זיסר, את הפרופיל הפסיכולוגי של שכיר חרב שבא מן המזרח התיכון, איך היית מצייר אותו?
בחור צעיר, נהדר השכלה, שהמרחב שבו הוא גר נהרס במהלכן של המלחמות, בין אם זה בעיראק, בסוריה או בלוב. בחור צעיר זה אומר 17, 18, 19, לרוב גם איננו נשוי, שאין לו כל תקווה לאיזה שהם חיים טובים יותר מהקיום שיש לו כרגע. אנשים שלא ראו בית ספר, לא גמרו בית ספר, אין להם סיכוי ללמוד, אין להם מקומות עבודה. המרחב שסביבם הוא מרחב הרוס, החברה לא מתפקדת, המדינה לא מתפקדת, והנה מישהו בא ואומר, לא רק שאני אכניס איזה סדר לחייך, אלא גם אני אתן לך את כאמור $200, $100, זה סכומים אדירים במונחים מקומיים.
זה אנשים שהם חיים בפנטזיה של מציאות אלטרנטיבית, הם כל פעם מחפשים את הריגוש הבא. זו מעין תת תרבות של כיף וריגושים במובן הסוציולוגי של המילה. הם נשלטים ונתונים למניפולציות הג'יהאד.
דוקטור ענת ברקו, שלום, מומחית לטרור אסלאמי, גם חוקרת בתחום הזה הרבה מאוד שנים. כשפוטין מזמין את חבריו מן המזרח התיכון, את שכירי החרב, מה אנחנו צריכים לחשוב?
שזו לא הפעם הראשונה שהרוסים עושים את זה, ושזה דרך שהם משתמשים בה, ואנחנו רגילים לאזור שרווי בשכירי חרב. יש לנו גם את החמאס והג'יהאד האסלאמי, שמיליציות לטובת האיראן השיעי, יש את חיזבאללה שהיא גם מיליציה של איראן. הרוסים גם בזמנו אימנו את הפלסטינים, את חזיתות הסירוב בשטח רוסיה. מה שמעניין פה זה הקשר של הקומוניזם או הפוסט-קומוניזם עם האסלאמיזם. והצ'צ'נים הם הכוכבים של הרוסים, הם גם הביאו אותם לסוריה, שאגב, תופעה שאני קראתי לה תיירות הג'יהאד, תיירי הג'יהאד, כי היו בסוריה מ-60 מדינות ג'יהאדיסטים וג'יהאדין, שמגיעים אחר שובל הדם והכסף. אללה אכבר! אללה! אנחנו רואים שיש רצון של אנשים להגיע למקומות האלה שאפשר לאנוס ולבזוז בשם אללה, ללא כל עונש, לערוף ראשים, לטבוח באנשים. ראינו את זה בתופעה שקראו לה גם דאעש מכל הדבר הזה. והדבר המעניין הוא שכשמשתמשים בפרוקסי מהסוג הזה, כשפוטין קורא לפרוקסי כמו הצ'צ'נים וכמו הסורים, אין להם את היחס האישי, המשפחתי, שאנחנו יודעים שיש להרבה מאוד משפחות מרוסיה כלפי האוקראינים. משפחות מעורבות, חשות קרבה תרבותית, דתית, אתנית, ואין להם את העקבות האלה. לכן לנו תמיד היה עדיף שהחמאס יישאר וישלוט בעזה מאשר דאעש שישב בחצי האי סיני ושלח זרועותיו גם לעזה, לפעמים סייע לחמאס. כי הזיקה הזאת היא גם גורם מעכב מצד הרוסים. אנחנו רואים את זה גם במורל ירוד למלחמה הזו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב כשיוצאים לקרב, ויש התנגדות למלחמה, התנגדות פנימית במדינה טוטליטרית, זה דבר מאוד מאוד קשה, ובכל זאת זה קיים.
אלחמדולילה וסלאטו וסלאמו על סיידינה ואימאמינה, وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد الجهاد كما قسمه.
אז אם ניקח עשור לפני כן, דובר על ידי פתווה, פסק הלכה אסלאמי של השייח קרדאווי, שקרא למוסלמים להגיע לאזורי ג'יהאד ולהילחם. אותו הדבר היום אנחנו רואים שיש פסק הלכה צ'צ'ני, של המופתי של צ'צ'ניה, קורא ללוחמה באוקראינה, לוחמת ג'יהאד נגד הכופרים. עכשיו, ההבטחות שהם מחכים להם, אותם אנשים, קודם כל הם יכולים לאנוס חופשי, שזה גם כן משהו שמשחק תפקיד מאוד גדול, ויש להם את הצידוק המוסרי והדתי לעשות את זה. זאת אומרת שכל הנושא של חרטה, או תחושה שהם עשו משהו רע, זה לא קיים כעקבה מוסרית, כדי לבצע את הדברים האיומים האלה. התפיסה היא מאוד קוטבית, יש אנשים טובים ויש אנשים רעים. יש נוצרים ויהודים שהם רעים, ויש מוסלמים שהם טובים. גם התפקידים המגדריים הם מאוד שונים בתפיסה של אותם אנשים, בסגנון המערבי, הם דוחים את הסגנון החיים המערבי, הם תופסים את מקומם של אנשים כמקום אחר בבית, וההבדלים האלה והקנאה התאומית הזאת מולידה גם תחושה שהם, הנה, הם נלחמים והם נלחמים למען משהו טוב וצודק מוסרי.
מצד שני, דוקטור ענת ברקו, הם הולכים לשרת את הכנסייה האורתודוקסית הרוסית, שהיא לא בדיוק אוהבת מוסלמים. ראינו מה הם עשו בצ'צ'ניה, יש פה פרדוקס.
נכון, אז לכן הדילמה הזאת שבצדק אתה מצביע עליה, היא מובילה לזה שיש גם היום ידיעות שיש גם צ'צ'נים שנלחמים בצד של האוקראינים. אבל מה שהרוסים נוהגים לעשות, זה לשים להם כל מיני שליטים שהם מטרות דמות, ובעצם להפעיל אותם כסחירי חרב שלהם, גם תמורת, אם זה תמורת הערובה לרוסי, ואם זה תמורת דולרים, ואם זה תמורת, זאת אומרת, בכל מקום בעולם יש את המיליציות האלה, שהיום אפשר להשתמש בהם כג'וב, אנשים שזה העיסוק שלהם בחיים, כל בוגרי אפגניסטן כאלה שאחר כך נגמרת מלחמה, מה הם יעשו, לאן הם ילכו, אז כל פעם הם רצים אחרי האדם והכסף. זה סגנון חיים פשוט, אבל זה ברור שיש כאן דילמה, כי ברור שהרוסים אינם חובבי איסלאמיסטים, אבל הם יודעים להפעיל אותם, ועובדה, זה קורה. الحمد
لله رب العالمين 20 миллионной мусульманской линии мусульман многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась во взаимообогащении культур, традиций.
האם ולדימיר פוטין יכול לסמוך על האנשים האלה שהם ילחמו בשבילו עד טיפת דמם האחרונה?
תראה, ברגע שיש פנאטיות דתית ומחשבות על מה שמחכה להם בגן העדן האסלאמי, אז הם לא מוצאים את המוות כמשהו מפחיד. תופסים אותו כעוד שלב ומעבר לחיים שהם יותר טובים. לכן הם כל כך מסוכנים, כי אין להם, הם אכזריים מאוד, הם מסוכנים מאוד, אין להם שום קרבה דתית או אישית או משפחתית לאוקראינים, ולכן הם יכולים לפגוע בהם בלי שום עכבות, מה שדי קשה לרוסים היום. ואנחנו יכולים להגיד שגם המוטיבציה יכולה להיות מינית. הקטע של אונס והקטע של אנשים שבאים ממשפחות פטריארכליות, של שליטה מוחלטת בנשים ובשמירה על כבוד הנשים, יש להם כאן מין זמין במובן שהם תופסים אותו כאונס שלל, והם גם זה בהחלט מוטיבציה שמניעה אותם. אז הם עוקפים את איסורי האסלאם, הם מקבלים יחס של גיבורים, והם טובחים באנשים מכל הגילאים, בלי עורפים, שורפים, קוצצים איברים, בלי שום עכבות, ואז הם גם מטילים טרור, ובגלל זה מביא אותם פוטין. המספרים הם לא גדולים, אבל הם יכולים לעשות, לחולל שינוי, בגלל האימה שהם מטילים.
דוקטור ענת ברקו, המון תודה.
תודה גם לך, תילה, כל טוב.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.